שלום לכל המאזינים וברוכים הבאים לפרק נוסף של גרין ניוז. כאן צחי ספונד ואיתי עמית לב גולדשטיין. היי עמית.
אהלן צחי, מה נשמע?
בסדר גמור. היום אנחנו הולכים לדבר על בעיות במערכת העיכול ושיטות טבעיות להתמודד איתם ולטפל בהם מהשורש.
בתור אחד שסובל לא מעט, אני אשמח.
לטובת הנושא, אנחנו שמחים לארח את יאיר הנינג, שהוא הבעלים והמייסד של מכון הנינג לרפואה טבעית, מרכז ייחודי ומתקדם לטיפול בבעיות העיכול, נכון? צדקתי יאיר?
כן, רשת מרכזים, אנחנו פרוסים מקרמיאל ועד באר שבע.
וואו. נרצה להתחיל ולשמוע, איך הגעת לעסוק בכלל בתחום הטיפול בבעיות עיכול?
כמו רבים אחרים, 24 שנים סבלתי עם בעיות עיכול ממש מהיום שנולדתי, ניסו לתת לי מטרנה חלבית וזה לא עבד ואני לא יפרט, ואז ניסינו לתת לי מטרנה סויה וזה היה עוד יותר גרוע. פשוט התמכרתי לגרבר, התחלתי לאכול פירות בתור ילד, ובמשך כל הילדות שלי סבלתי מגזים ונפיחויות, והגדירו אותי כמעי רגיז ובאמת לא ידעו מה השורש ולא פתרו את זה בשום צורה. במשך שנים חייתי עם כאבי בטן, חייתי עם בטן מדברת, חייתי עם בטן שהיא מערבל בטון, חייתי עם בטן שהיא תמיד כואבת ותמיד בינה וביני יש תקשורת. ולא ידעתי מה זה לא להיות עם תקשורת עם הבטן שלי כל היום. זה הלך והחמיר אחרי תקופות יותר מורכבות בחיים שהתבגרתי, אחרי תקופת הצבא ואחרי שהייה בחול וחזרה לארץ, ובעצם שאלתי את עצמי מי מרגיז לי את המעי. זה איזושהי שאלה, זה מעין היווכחות כזאת, מעין איזו הערה כזאת של האם באמת המעי שלי צריך להיות רגיז? מי מרגיז אותו? אני לא רוצה להרגיז אותו, אני רוצה שהוא יהיה נעים ונוח ורגוע כמו של בן אדם נורמלי. עכשיו לא ידעתי בכלל שרוב בני אדם מדברים עם הבטן שלהם כל הזמן, כמו שאתה עמית אמרת שאתה גם כן סובל מהבטן והרבה אנשים סובלים מהבטן, אבל עדיין לא ידעתי, חשבתי שאני אחד יחיד ומיוחד בזה. ובעצם יצאתי למסע של מחקר, מה נמצא בתוך הבטן שלנו, אין אבן שלא הרמתי, מהרפואה הסינית לרפואה היפנית לרפואה ההודית לרפואה קונבנציונלית בכל מיני שיטות ודרכים, אבחונים ואבחון אירידיאולוגי ושטיפות מעיים וצמחי מרפא בכל דבר שאתה יכול לחלום עליו, על כל הגיוונים והשיטות, ואחרי שחקרתי את כל זה, ריפיתי את עצמי לגמרי, ואחרי שריפיתי את עצמי לגמרי, בניתי את השיטה שלי שבעצם היא שיטה מאוד מאוד ייחודית, שתכף אתם בטח תרצו לשמוע עליה, אבל ככה אני נכנסתי לתחום, ומאז כבר 14 שנים אני בשליחות, ללא כאבי בטן, מדי פעם גזים.
אוכל הכל?
לא כמו שהיה פעם, מדי פעם יש גזים, תלוי מה אני אוכל, אבל אני אוכל הכל, כמובן במודעות, אני אוהב אוכלי כל במודעות, זה הרעיון, אני לא אוהב אנשים שקוראים לעצמם טבעונים, או קרנבורים, או פלאו, או מגדירים את עצמם. תהיה נורמלי, אבל תהיה עם מודעות. המודעות זה הדבר הכי חשוב, ובעצם ככה ריפיתי את עצמי, ומאז אני עוזר לעשרות אלפי אנשים ברחבי העולם.
אז אני ראיתי שאתה עוזר לאנשים, ואתה מאבחן אותם דרך הלשון, שזה משהו מאוד מעניין, אני אשמח שתרחיב על זה.
קודם כל, האבחון שלנו הוא מאוד מאוד עמוק ומעניין, שהוא משלב כל מיני עולמות, ונכון, הלשון זה היה דבר שתפס את העין, ובאמת הוא משהו מרכזי, אבל רק למען הסדר הטוב, אנחנו לא מבחינים רק מהלשון. זאת אומרת, אנחנו מבחינים גם דרך גלגל עין, דרך מגע בבטן, דרך תשאול מאוד מעמיק ומדויק, וגם אנחנו מסתכלים על בדיקות דם. אבל אם נדבר על הלשון, הלשון היא מפה של מה שקורה לנו במערכת העיכול. היא ממש מפה. יש את החלק של הקיבה, ויש את החלק של הכליות, ויש את החלק של הלב, ויש את החלק של הכבד, וממש כמו שאתם מכירים ברפלקסולוגיה, שממש כל איבר מסומן, אז גם בלשון. העניין הוא שזה לא הדבר היחידי, על הלשון ממש אשכרה, ניתן לראות פטריית קנדידה. ברגע שמוצאים את הלשון ורואים כתמים לבנים או לובן על הלשון, זה כבר מעיד על פטריית קנדידה. עכשיו יש לה כל מיני זנים, אז בבדיקות מעבדה אחד יגיד שיש ואחד יגיד שאין, כאן יהיה סלט שקשוקה אחד גדול, אנחנו במכון הנינג עושים סדר. אבל קודם כל להבין שאם הלשון שלי לבנה ויש לי גזים ונפיחויות ותאווה למתוק והפרשות לבנות מנרתיק, עייפות, חולשה, אנמיה, סימן שיש לי זיהום בבטן, והפתרון לדבר הזה הוא בדרך כלל לא קונבנציונלי. אז לכל המאזינים ולכל הצופים ולכל מי שרואה אותי יכול ללכת עכשיו למראה, ניתן לכם כמה שניות, לכן אני אדבר לאט, שאתם תוכלו ללכת למראה ולראות את הלשון שלכם. אז תסתכלו על הלשון שלכם, ואם הלשון שלכם יש לה חריץ במרכז הלשון, או חתכים או חריצים, סימן שיש לכם חולשה של עקבה. מה החולשה של הקיבה יכולה לעשות לנו? דבר ראשון, צרבות, ריפלוקס, ריח לא נעים מהפה, כל מה שקשור לקיבה. אבל החולשה של הקיבה יכולה לגרום גם לאנמיה, היא יכולה לגרום לעצירות. אנשים שואלים, רגע, מה הקשר? הקיבה זה בתחילת מערכת העיכול, עצירות זה שמה למטה, מה הקשר ביניהם? אז יש קשר, תחשוב שיש לך צינור ברז, שאתה פותח את המים. אם אתה סוגר בתחילת הצינור עם האצבע, מה קורה בסוף? לא יוצא מים. הבעיה הגדולה, בוא נדבר על עצירות. פתחתי סוגריים, אני כמו שחר חסון היום, אני אפתח סוגריים, אני אחזור להתחלה. אז בוא נדבר על עצירות רגע. המון אנשים סובלים מעצירות, לא מתפנים שנים, לוקחים כל מיני משלשלים. למה הבעיה שלהם לא נפטרת? אחת הבעיות הגדולות שהם לא פותרים את חיידק הליקובקטר פילורי שיושב בקיבה, או איזשהו זיהום בקיבה, או פגיעה ברקמת הקיבה. הם לא פותרים את הבעיה בקיבה, והם כל היום מסתכלים, סליחה על הביטוי, על החור של התחת, והם מחפשים מה יש שם, מה יש ברקטום, מה יש בתוך סוף המעי, ואין שם שום בעיה. אז יש איזה רופא פתאום מדבר על מעי עצל, ומי זה בתור שוטף מעי מדופלם, לא מצאתי מעי עצל כמעט אצל אף אחד, יש מקרים נדירים כאלה, אבל רוב האנשים, הבעיה שלהם בכלל מתחילה בקיבה. עכשיו, גם הרופאים הקונבנציונליים, אתה בא עם עצירות, הם מיד מחפשים לך במעי, אף אחד לא מגרד בראש להגיד, אולי הבעיה בקיבה, אז זה חידוש בשבילכם שהרבה אנשים שסובלים מעצירות, הבעיה בכלל מתחילה בקיבה, בדיוק מאותו סיפור שסיפרתי עם הצינור. אז נחזור חזרה ללשון, חריץ במרכז הלשון או חתכים קשור לבעיה בקיבה. אם יש לי בעיה בקיבה, זה לא רק צרבת, ריפלוקס, דיברתי על אנמיה, דיברתי על עצירות, חוסר ב-B12, חוסר בברזל, ולכן זה לוקח אותנו גם לנשירת שיער. וזה לוקח אותנו גם למחלות אור, פיגמנטציה, לובן על הפנים, כל מיני דברים כאלה, או שחור מתחת לעיניים, או תחושה, אתם מכירים את זה שאתה מסתכל על בן אדם, הוא נראה לך קצת חולה, כאילו הוא חיוור כזה, עכשיו בדיקות דם סבבה, אבל הוא חיוור כזה, חלשלוש. בוא נדבר על חוסר אנרגיה, הקיבה זה המנוע של הגוף. אם יש חוסר אנרגיה, הדבר הראשון, לפני כל דבר, לפני קפה, לפני כל דבר שאתם חושבים עליו, תפתח את המנוע, בוא נבדוק את הקיבה שלך. תוציא את הלשון מול המראה, ונראה האם יש לך חריץ במרכז הלשון. אם כן, סימן שיש לך בעיה בשריפת המזון שאתה מכניס לגוף שלך. אתה מכניס אוכל, זה הדלק שלך, נכון? ברגע שיש לך בעיה בקיבה, אין לך יכולת לשרוף את האוכל, אתה לא מקבל אנרגיה, מה קרה? אתה בחוסר אנרגיה. אז אנשים על עייפות מתמכרים לקפה, מתמכרים לאקסלים, מתמכרים למה לא, כדי להפיג את תחושת החולשה והעייפות שלהם, וכל זה נובע מבעיה בקיבה. אז כל זה לקחתי אותנו לסיבוב מחריץ במרכז הלשון. סימן מספר 2, כתמים לבנים על הלשון או חיפוי לבן. לפעמים זה ממש מסה רצינית של לבן על הלשון, לפעמים זה כמו כתמים כאלה שמטיילים, קצת פה, קצת כאן, ולפעמים...
זה לא קשור לבוקר שיש יובש בפה.
כן, אז מה אתה רוצה להגיד?
לא, שזה לא משהו טבעי, שזה עובר מהלך היום, כי יש יובש בלילה.
אז חד משמעית, זה לא נכון. אם אתם קמים בבוקר, והלשון שלכם מאוד מאוד לבנה, סימן שיש לכם הרבה מאוד פטריית קנדידה. תבואו למכון העניג, אל צחצחו שיניים, אל תנקו את הלשון לפני שאתם מגיעים לקליניקה, כדי שתוציאו את הלשון, אני אעשה, כמה קנדידה יש לך, אל תבוא לי, תספר לי סיפור, כאילו יש לך רק חצי קנדידה, יש לך הרבה קנדידה. לקום בבוקר עם כמות קנדידה כזאת גבוהה ללשון, לא סתם אתם חלשים ועייפים, לא סתם כואב לכם הדלקות פרקים, דלקות פרקים יכולות להיגרם בגלל פטריית קנדידה. הקדמתי את זמני, בוא נשאר בקנדידה קלאסית. הלשון שלי לבנה, יש לי כתמים לבנים, אז מה הדברים הקלאסיים שאתם יודעים על קנדידה? מה ששמעתם כבר מהסרטונים שלי, מה אתם יודעים?
כאבי בטן כלליים.
כאבי בטן כלליים, או מעי רגיז, לגמרי יכול להיגרם בגלל קנדידה. מעי רגיז, אחד הגורמים שלו זה פטריית הקנדידה. אבל בוא נדבר על דברים כמו חולשה ועייפות. קנדידה בראש ובראשונה גורמת לעייפות. היא שותה את האנרגיה של הגוף. כאבים בפרקים. גזים במערכת העיכול. עצירות. אי נוחות בבטן. רגישויות למזון. יש הרבה מאוד אנשים הופכים להיות טבעונים. אתם מכירים את אלה שמחפשים כל היום את השיטת התזונה הבאה? אלה שכל היום חפשים שיטות תזונה, או מתמכרים לכל מיני גישות של כל מיני גורים של אוכל באינסטגרם.
לא חסר.
לא חסר כאלה בכלל. או, אגב, מחפשים כל מיני סוגי דיאטה, כי קשה להם לרדת במשקל. הדבר הזה נובע מעומס של פטריית קנדידה במעי, שהיא גורמת לתאווה למתוקים. הדבר הראשון שאנחנו מדברים על קנדידה, אנחנו צריכים לפני כל מה שאמרתי קודם, תאווה למתוק. למה? מה זה קנדידה? קנדידה זה פטריית שמר. מה שיש לנו הלשון הלבן הזה, זה שמרים. שמרים של יין, שמרים של בירה, או שמרים שאני שם בלחם. מה גורם להם לצוס? סוכר. במה יש סוכר? היום בהכל יש סוכר. היום בהכל יש סוכר. אם אתם קונים את הבשר שלכם בסופר, אני חותם לכם שאתם אוכלים סוכר. כי הבשר הזה, הוא נמצא עם הרבה מאוד עמילן, כדי שהוא יישאר ורוד, מנופח ויפה. אפילו הבשר, אני בכלל לא מדבר על הרסק הגווניות המוס בסוכר, אני בכלל לא מדבר על כל המשקעות שאתם שותים, על כל הדברים האלה. מיץ גזר, נכון? טבעי, בריא, בוא נלך ככה, נטייל בתל אביב, נקנה לנו איזה טפו גזר כזה מגניב, פצצת סוכר, מתקתקת לבטן, למי שיש קנדידה, יחווה אחר כך עייפות, יחווה נפילת סוכר.
כאילו אכל ארוחה מלאה.
כאילו אכל פרה, ואם הוא לצד זה עשה קצת יוגורט עם מוכמניות, הוא ירגיש כאילו הוא אכל ג'ירפה. זה יהיה ממש 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 בלגן, גרפסים וסליחה, יש כאלה שקוראים להם גזים, יש כאלה שקוראים להם פלוצים, יש כאלה שקוראים להם נודים. אז לאורך כל הדבר הזה, כל הריינג', לא משנה איך תקראו לזה, זה נורא נורא מציק. א' זה מסריח, ב' זה מגיל, ג' זה כואב את הבטן. ד' בוא נדבר על זה שזה לא נעים חברתית. אתה יושב באימון כושר, עושה תרגילי יוגה, יושב בישיבת הנהלה עם העובדים שלך, ואתה לוחץ את הלמטה כדי שלא יצא לך אוויר. זה לא נעים.
אז אתה מציע לאכול רק חסה כל היום?
א', אני מציע לבוא למכון הניג. הדבר הזה לא פגע באף אחד מעולם, אני לא מכיר מישהו שהגיע למכון הניג ולא הרגיש טוב. דבר שני, קודם כל להבין שפטריית הקנדידה צריך לטפל בה עם צמחי מרפא בצורה מקצועית. א', להבחן אותה, ב', לטפל בה בצורה מקצועית. אין לטפל בפטריית הקנדידה רק על ידי תזונה. אני אגיד את זה עוד הפעם, מי שצריך את זה בבולד, אז אני שם את זה בבולד. אי אפשר לטפל בפטריית הקנדידה, רק על ידי תזונה. הלוואי שכל הרופאים וכל הנטורופטים וכל המדומיינים שחושבים שיכולים לטפל בפטריית הקנדידה עם רק על ידי תזונה, ישמעו אותי. למה? כי אי אפשר. פטריית הקנדידה תישאר כל הזמן גבוהה ותתמתם לנו את מערכת העצבים בצורך למתוק וסוכר עד שלא נוריד לה את הראש עם צמחי מרפא. תשאלו אותי, אולי אנטיביוטיקה תעבוד? אנטיביוטיקה לא תעבוד. אנטיביוטיקה אחד הגורמים לפטריית הקנדידה להתפתח מלכתחילה. לכן לרפואה הקונבנציונלית אין הרבה מה לעשות עם פטריית הקנדידה, מה שיש לה לעשות עם פטריית הקנדידה אין לה מה לעשות. ולרוב זה לא רק פטריית הקנדידה. זאת אומרת אם אתם סובלים מהבטן, זה לא רק הפטריה. היא תמיד באה גם עם מיליקובקטר, היא באה עם סטרס, היא באה עם עוד כל מיני דברים.
ולכן אתם מטפלים בה.
אנחנו בעצם מאבחינים את כל הדבר. אז דיברנו על חריצים בלשון, שזה קשור אחד לקיליקובקטר, שזה צרבת, גזים, אנמיה ונשירת שיער. קנדידה, דיברנו על תאווה למתוקים, גזים, עצירות, הפרשות לבנות מהנרתיק, בעיות הורמונליות, כאבי פרקים, עייפות וחולשה גם גורמת לנשירת שיער כמו הליקובקטר, היא גם יכולה לעשות אנמיה, והיא עושה דלקות בבטן. גסטריטיס נובע מליקובקטר, אבל קרון וקוליטיס, המון פעמים יושבת שם הקנדידה שפגעה ברקמה, יצרה דלקת והיא השורש. המון פעמים. ולכן כל אלה עם הקרון והקוליטיס שהגיעו למכון הניג, והצלחנו לפתור להם את הבעיה, איך פתרנו אותה? הרגנו את הליקובקטר והקנדידה, שיקמנו את הרקמה, והרופא ראה שאין יותר דלקת. כמובן שיש עוד דברים, סטרס וכל מיני תזונה ועניינים, אבל זה כדי לדבר על הלשון. אז היה לנו כתמים לבנים על לשון קנדידה, היה לנו חריץ בזה, זה ליקובקטר. דיברנו על סימנים בצידי הלשון. סימנים בצידי הלשון, לפי סימני שיניים, זה נראה כמו זיגזג כזה בצדדים, זה נקרא ברפואה הסינית סטגנציה של הכבד, תקיעות של הכבד. התקיעות של הכבד הזאת מעידה על מתח, על סטרס. הבן אדם הזה נמצא בסטרס קבוע, ולא משנה מה הוא יעשה. הוא ייקח שמן עץ עתה, הוא ייקח, לא יודע מה, הומאופתיה, הוא ייקח נטורופתיה, הוא ייקח גרביים. לא משנה מה הוא ייקח, וישנה את התזונה אלף פעמים, אם הוא לא ייקח צמחי מרפא שמרגיעים סטרס, או יטפל בסטרס לעומק, שום דבר לא יעזור לו. וזה אחד הקסמים שאנחנו עושים במכון הניג. אנחנו יודעים האם הסטרס הוא מנטלי או הסטרס רגשי. איך אנחנו יודעים? אני לא אגלה, זה סוד, זה דרך שיטת אבחון מיוחדת שאנחנו עושים בצידי הפופיק, באבחון בטן בקליניקה, ואנחנו יודעים לזהות האם הסטרס הוא מנטלי או רגשי, ואנחנו מתאימים את הפורמולות שלנו, יש לנו פורמולה שמתאימה לסטרס מנטלי, ויש לנו פורמולה שמתאימה לסטרס פיזי. זה סוד שרק מי שמגיע למכון הניג, יודע איך לטפל בזה, ואז אתם רואים את כל הסרטוני ההמלצה של אלה שאומרים, וואו, קיבלתי יותר אנרגיה ונפטרתי ממלא בעיות, זה בזכות, זה אחד הסודות שלנו.
אז נשמח לשמוע באמת על השיטה הזאת. מה זה אומר, שיטת הניג?
השיטה עצמה אומרת דבר מאוד פשוט. בני אדם סובלים ממחלות בגלל 5 סיבות. כל המחלות שלנו, חוץ ממחלות גנטיות, קשורות ל5 סיבות. וחוץ מהחמש סיבות האלה אין עוד סיבות. ושמתי את המחלות הגנטיות בצד. סיבה ראשונה, סטרס. אנחנו צריכים לדעת איזה סוג של סטרס יש לבן אדם. האם הסטרס הוא סטרס מנטלי, סטרס רגשי, ולדעת איזה צמחי מרפא, או איזה טכניקות ריפוי להשתמש לכל דבר, אנחנו יודעים לעשות את זה במכון הניג. אז דבר ראשון, סטרס, הוא גורם עיקרי מאוד למחלות. בכל מיני מקומות בעולם שיש יותר סטרס, יש יותר מחלות באופן טבעי, אנחנו רואים את זה בכל מקום. אנחנו גם רואים את המחלות משתנות על פי טראומות לאומיות. מאז השביעי באוקטובר לצורך העניין, אנחנו רואים ממש מחלות מתפתחות ומשתנות. ממש אנחנו רואים את הכאבי בטן שונים מפעם, אז ממש ניתן לראות שסטרס משנה את ההתנהגות הפיזיולוגית. הדבר השני זה זיהומים שלא מאובחנים ולא מטופלים. חיידק הליקובקטר פילורי, לפעמים הוא מאובחן, ואז מטפלים בו עם אנטיביוטיקה, ואנחנו כבר יודעים שהוא עמיד לאנטיביוטיקה, אז אי אפשר לטפל בו רק עם אנטיביוטיקה, או לפעמים אי אפשר לטפל בו בכלל עם אנטיביוטיקה. אז זה דבר ראשון. עוד מעט נשים דגש על ההליקובקטר, כדאי, כי זה נושא מאוד מאוד חשוב, אז אני אזדרז קצת. אז יש את הזיהומים לא מטופלים, כמו פטריית קנדידה, או חיידק הליקובקטר, שלא מטופל נכון, או כאלה שאומרים להם שאין להם הליקובקטר, ובאמת יש. אז בקיצור, יכול להיות שהזיהום לא מאובחן או לא מטופל טוב. הגורם השלישי למחלות זה יתר סוכר בתזונה. לכל מי שטבעוני, אני מצטער להגיד, ואתם סובלים מבעיות עיכול, אני מצטער להגיד לכם, אתם אוכלים כמעט רק סוכר, ואל תכעסו עליי. כל הפירות והירקות, הדגנים והקטניות, כולם כולל כולם סוכר. וטופו מדי פעם, או סייטן, או כל מיני כאלה, אז אי אפשר לאכול מזה כל יום, כל היום. ובדרך כלל זה גם, בקיצור, מישהו טבעוני ויש לו בעיית עיכול, צריך לחשוב על הטבעונות שלו פעמיים, אולי לעבור קצת לצמחונות, כדי שיהיה יותר חלבון ויהיה יותר קל לטפל עם התזונה.
הם לרוב מחזקים עם B12.
הם מחזקים עם B12, אבל אני לא מדבר על החוסרים של הטבעוני, אני יותר מדבר על בעיות עיכול, כי בעיות עיכול, אם יש לך זיהום, אז הזיהום אוהב סוכר, וברגע שהתזונה היא מלאה בסוכר, קשה מאוד לטפל בזה. פתחתי סוגריים, בוא נסגור את הסוגריים האלה, אפשר לפתוח אותם אחר כך. אז יש לנו סטרס, זיהום לא מטופל, סוכר. לא יודע למה דווקא הלכתי על הטבעונים, זה לא שאחרים לא אוכלים טונות של סוכר, כולם אוכלים מלא מלא סוכר. אבל שמה יש רק סוכר בתזונה, זה היה הדגש.
ומה את דעתך על גלוטן, אורז, כל הפחממות?
כל זה פחממות, כל זה סוכר שיזין את הקנדידה או יזין את ההליקובקטר.
לא, השאלה איך אנחנו מסתדרים בלי זה.
ניתן להסתדר בלי זה בצורה ממש ממש טובה, בעיקר על ידי ארגון מחדש, סדר, מתי להכניס את זה, איך, ולהסתמך הרבה על הצמחי מרפא של מכון הניג. הצמחי מרפא שלי מסלקים את הבעיה, ואז אתה יכול לאכול קצת יותר אורז, אתה יכול לאכול יותר בטטה, תפוחי אדמה, אבל תלוי באיזה מקרה. אם הקנדידה היא ברמה יותר מאוד מאוד גבוהה, והבחורה עם הפרשות לבנות מהנרתיק, ויש לה בלגן הורמונלי, והלשון שלה מאוד לבנה, ויש לה גזים, והיא חולשה ועייפות, בקיצור מלא בלגן, הקנדידה אולי אפילו בעיות אור, אז אנחנו נצטרך להיות לתקופת זמן של ריפוי, מאוד 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 בלי סוכר לגמרי, ממש רק מירקות, אפילו בלי פירות, ואז לאט לאט נחזיר את זה בהדרגה, אין אצלי לכל החיים. שום דבר לא קשור לכל החיים. הדבר היחידי שאני רוצה שיהיה לכל החיים זה שמחה. חוץ מזה, צמחי מרפא וכל השאר זה לא מעניין.
גם אנחנו, ושוב, אנחנו, אני ועמית, מאמינים בעולם הזה של הוולנס ובריאות טבעית, אבל מהצד, הבדיקות שאתה מציע עם הלשון, זה נראה קצת רפואת אלילים, או חלק היום מכנים את זה שרלטנות. אז איך אתה משווה את הדברים באבחונים שאתה עושה, לעומת ציוד רפואי משוכלל, שהוא אמור להיות יותר מדויק, אז איך הפער הזה נוצר?
אז קודם כל, בגלל שאין לי בעיות קשב וריכוז, בזכות זה שאני לוקח את הפורמולה של ERLX ולקחתי אותה הבוקר, אני זוכר שאני חייב לך עוד שני סיבות למחלות. אז אמרנו סטרס, זיהום לא מאובחן ולא מטופל וסוכר, חוסר בפעילות גופנית וחוסר מנוחה. אלה חמשת גורמי המחלה, או פעילות גופנית לא נכונה, היא גם כן יכולה לגרום לכל מיני בעיות. עכשיו נחזור לשאלה שלך, האם אבחון לשון היא רפואת אליל, ואיך יכול להיות שהרופא הקונבנציונלי מכניס לי מצלמה, מרדים אותי, מכניס מצלמה מהפה, גסטרוסקופיה, מכניס את המצלמה למטה, קולונוסקופיה, ולא מוצא את מה שיאיר הנג ומטבליו מוצאים בקליניקה דרך הלשון. אז קודם כל, אבחון לשון זה לא רפואת אליל, זה רפואה שקיימת כבר אלפי שנים. זה לא אומר שזה רפואת אליל. לא היו רק אלילים, אז היה גם הרמב״ם היה קיים לפני 900 שנה, וכולם מייחסים לו סגולות עד היום, כולם נשענים על הרמב״ם כגדול הרופאים. אז קודם כל, נשים דברים על דיוקם, אבחון לשון היא לא רפואת אליל, היא אבחון מאוד 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 מדויק, שכאשר אני רואה לבן על הלשון, אני יודע חד משמעית, וכמובן אני יודע להבחן איזה סוגים של קנדידה, אבל אני יודע חד משמעית שאותו בן אדם נמצא בסגסוג יתר או חוסר איזון של חיידקי המעיים שלו. במילים אחרות אני יכול לקרוא לזה קנדידה, אבל יש גם סיבו, שזה סגסוג יתר של חיידקי מעיים במיידק, ויש עוד כל מיני דברים שאנחנו במכון הניג יודעים לקטלג אותם מדויק ולדעת איך לטפל בזה נכון. אבל דרך הלשון אני יודע בצורה מאוד מאוד מדויקת, הרבה יותר טובה מבדיקות דם, איזה זיהום יש. בקולונוסקופיה או בגסטרוסקופיה אני יכול למצוא לפעמים רק אם הפטריה היא עברה למצב קיצון שיכולה להיות טרום סרטנית ומשהו מאוד מאוד מורכב. אבל כל המצבים של מאיר רגיז, גזים, כאבי בטן, אפילו קרון וקוליטיס, אין שום הבחנה. אפילו בקולונוסקופיה וגסטרוסקופיה הם לא מסתכלים. עכשיו נגיד ולרופא, הרופא רואה שיש פטריית קנדידה בבטן. הטיפול הוא תרופה נגד פטריות שכולם כבר יודעים שהיא פוגעת בכבד, והיא לא כזאת יעילה. היא לא תשקם את הרקמה, היא לא תנקה רעלים, היא לא תאזן את הגוף, היא לא תרגיע את הסטרס שגם כן גרם לפטריה להתפתח, והיא לא תאזן את חיידקי המעיים. אין כאן שום פרויקט שיקומי, שעוד מעט נדבר על פרויקט שיקום של מכון הניג, אין כאן שום פרויקט שיקומי, ולכן הנה דוגמה לאבחון, שדרך האבחון לשון אני רואה מה שרופא קונבנציונלי לא יראה בשום בדיקה. בוא נדבר על סטרס. לא מספיק שהבן אדם יגיד שהוא בסטרס. אני רוצה לדעת איזה סוג של סטרס זה. עכשיו, הבן אדם לא תמיד מכיר את עצמו, אומר, אני מתוח, אני מרגיש לחץ, אני מרגיש חרדות. אתה לא יודע להגיד לי האם זה חרדות מנטליות או חרדות פיזיות. עכשיו, הבן אדם לפעמים מרגיש את עצמו, אבל לפעמים הוא גם מרמה את עצמו. האדם לא כל כך מכיר את עצמו בצורה מספיק טובה. מה הדרך של הרופא הקונבנציונלי לדעת או לזהות חוץ מלשאול אותך? אין לו דרך. אני דרך הלשון, דרך גלגל העין ודרך הלחיצות שלי בבטן יודע בול מה הסטרס שלך ועל מה הוא יושב, אני לא צריך שתגיד לי אפילו. אתה יכול גם להגיד לי שאתה בכלל לא במתח, אבל כשאני רואה שיש לך זיגזג בצידי הלשון, ואני רואה שהבטן שלך ככה מקובצת, אני יודע שאתה במתח פיזי. אולי הוא לא מנטלי ואתה מחייך וסבבה, אבל הגוף שלך במתח, לא יודע בגלל מה. יכול להיות מלא סיבות, יכול להיות שבשיחה בינינו אתה תגיד לי את השורש, יכול להיות שלא. אבל תלוי בפגישה בינינו ותלוי לאן אנחנו נתגלגל.
אתה מאבחן באופן אישי את המטופלים, איך זה עובד?
אני פיתחתי את שיטת האבחון דרך המון 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 גישות שלמדתי, כמו שסיפרתי קודם, אבל המאבחנים אצלי במכון והמטפלים הם אלה שעושים את זה. לרוב אני לא נמצא בקליניקה, אני יושב מעל המטפלים, אבל לפעמים גם רואים אותי בקליניקה, לפעמים אני יושב עם המטפלים, לפעמים גם אני עושה פגישות. אני כבר לא כל כך עושה פגישות, אני יותר מפתח את הפורמולות, אני מוודא שהמטפלים עושים את זה, אני מסתכל על הכל מלמעלה.
מה, תן לנו איזה טיפ או למאזינים שלנו, לא יודע, שלושת הדברים הכי חשובים לשמירה על מערכת העיכול.
אז כמו שאתם מכירים אותי כבר, הדבר הכי חשוב ביותר הוא לוודא שהלשון שלנו היא בצבע ורוד ויפה. זאת אומרת שהלשון שלנו יפה.
כמו הלשון שלך, אני קלטתי תוך כדי שיחה.
רודה ויפה. לא כמו שלך.
וואי, אני לא רוצה לשלוט.
אתה אמרת שלך כואב את הבטן, עמית, נכון? לך יש בעיות עיכול, או שהיה לך קצת יותר, אחרי זה שיתפת אותי שעשית שינויים לטובה, וזה שיפר לך. אבל לשון כמו שלך, נגיד אם אתה לא תטפל את הטיפול שלי, שזה עם צמחי מרפא ועבודה יותר לעומק, אז אתה כל הזמן תהיה תלוי על תזונה. אתם מכירים את האנשים האלה שהולכים לאיזושהי שיטת תזונה מסוימת, מתחילים לעשות פוד מאפ, או כל מיני שיטות אלימינציה, שיטות בדיקה למה אתה רגיש, או שיטות של כל מיני אלרגיות ודברים כאלה, אז מה שקורה לאנשים האלה זה את הדבר הבא. הם הולכים, עושים את הבדיקה, לא משנה כמה היא עולה, לא משנה מה עשיתם, גם אם שלחו לכם את השערות, בדיקת דם או בדיקת רוק עכשיו לגרמניה או לארצות הברית, או לא משנה מה, ושלחו לכם חוברת מאוד מאוד יפה, עם בין 20 ל-200 דפים על גוף האדם שלכם, על כל מיני גרפים, ואמרו לכם, אל תאכל את זה, ואל 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 תאכל את זה. אתם יודעים מה קורה? אחד משתי דברים. או שאתה מפסיק לאכול את כל הדברים האלה, ואתה ממשיך לסבול, או שאתה מפסיק לאכול את כל הדברים האלה, ואתה מרגיש יותר טוב לתקופה מסוימת. עד שהקנדידה ממשיכה לעלות ולטפס, והאליקובקטר לא נפטר, אז הוא ממשיך לסגזג, ואז אפילו המזון שנשאר לך מתחיל להציק לך. ואז אתה יודע מה קורה לאנשים? הם מתוסכלים מכף רגל ועד ראש, כי הם הוציאו הרבה מאוד כסף, והם לא אוכלים את מה שכולם אוהבים, והם נמנעים מהרבה מאוד דברים, ובסוף רק חסר, מה שנקרא, אנשים אומרים, אז תהרוג אותי וזהו. אנשים אומרים, אני עוד רגע נוגח בקיר מרוב כל מיני דברים שאני לא אוכל וכן אוכל, ומה לא, בקיצור, שיגעתם לנו את הצורה. אז במקום לשגע ולטמטם את האנשים, בוא נאבחן את השורש של הבעיה ונטפל בה מלמטה. זה בדיוק מה שמכון הניג עושה. אני אגיד לכם מה לא לאכול, אבל רק לתקופה קצרה, כדי לשקם את הבעיה. ברגע שהבעיה תיפטר, תאכל גם המבורגרים צריך. תאכל גם, לא כל יום, לא כל הזמן, כמובן עדיף חומרי גלם איכותיים, ולא מקדונלדס נגיד, אבל כן תאכל לאכול דברים שלכאורה אסור לך, ואפרופו רגישויות למזון. אז הייתה כאן שאלה, שאנחנו רוצים לחזור אליה, שזה שלושת הדברים, שאנחנו בעצם רוצים לבוא ולהגיד לכל המאזינים שלנו, מה הם הטיפים שלנו לשמירה על מערכת עיכול. אז דבר ראשון, להסתכל על הלשון ולוודא שהיא נקייה ויפה. דבר שני, אנחנו רוצים לתחזק את מערכת העיכול. אנחנו רוצים לתחזק אותה עם צמחי מרפא. יש הרבה אנשים אומרים, מי החבר הטוב ביותר של האדם? כולם אומרים כלב, אני אומר צמחי מרפא. צמחי מרפא הם החברים הכי טובים של האדם. יש כאלה שיגידו פטריות, אני לא בעד. אני לא מת על פטריות. סליחה לכל אלה שמשווקים המון המון פטריות, אני פחות בעד. פטריות זה חמוד למצבים מסוימים, אבל אם רוצים לשקם את מערכת העיכול ולשמור עליה, צריך לדעת איזה צמחי מרפא לקחת. אנחנו במכון הניג, אחרי 3 חודשי שיקום לבטן, אנחנו נותנים תמיכה וייעוץ, איך לשמר את הבטן, איך לתחזק אותה. אז יש כל מיני דברים, אני אתן לכם טיפ אחד, שקשור לצמחי מרפא, יש צמח מרפא מהמם, שנקרא שמן אורגנו, במכון הניג יש לנו פורמולה שנקראת ORN, שהיא מהממת וטובה, ומאוד מאוד איכותית, וגם המחיר של הפגז, אבל שמן אורגנו, לא משנה מאיפה תשיגו אותו, למרות שיש כל מיני איכויות. אני אפתח סוגריים, יש שמן אורגנו שהוא אין בו את החומר הפעיל יותר מדי, ויש כזה שיש בו יותר את החומר הפעיל. אנחנו רוצים את החומר הפעיל. עכשיו הסתבכתם מה לקנות, הפורמולה שלי היא עם הכי הרבה חומר פעיל, כי אני דואג שיהיה ריפוי. לכן אני קליניקה, ולא מוכר את הבקבוקים בחנות טבע. אז אם אתם רוצים את החומר הטוב, אתם יכולים להשיג את זה, אם לא, אז אפשר להשיג שמן אורגנו גם במקומות אחרים. השמן אורגנו הוא אחד הדרכים לתחזק את מערכת העיכול, טיפה 2, כמובן שהוא מעול בשמן זית, טיפה 2 בשמן אורגנו לא מעול בשמן זית, יכול מאוד לשרוף, אז עדיף שהוא יהיה מעול בשמן זית, לטפטף את זה על הלשון או בכוס מים ולשתות פעמיים ביום, יכול לתחזק את מערכת העיכול. ממש לתחזק אותה ולשמור עליה מפני זיהומים, לחזק את מערכת החיסון, להפיג גזים, לעשות דברים טובים. זה אחד הטיפים שלנו למטופלים שלנו. כמובן מינונים למצבים רפואיים, זה רק במכון הניג, אני לא נתתי פה עכשיו שום הבחנה או טיפול למי ומה. והטיפ השלישי שלכם זה להיזהר ממוצרי חלב רטובים. זהירות ממוצרי חלב רטובים. מוצרי חלב רטובים, במיוחד במדינת ישראל, עושים הרבה בעיות עיכול, יש בהם הרבה מאוד סוכר, אפילו שכתוב מופחת סוכר או ללא סוכר, עדיין עושה בלגן. מוצרי חלב רטובים עושים בלגן. אם הילד שלכם מתלונן על הרבה כאבי בטן, תעיפו לו את הקורנפלקס של הבוקר מהתזונה. וסליחה לכל הרשתות שמוכרים קורנפלקס על הבוקר לילדים, זה הדבר הראשון שהייתי מוריד. כן, מוצרי חלב רטובים, להוריד מהתזונה, שזה כולל גבינה לבנה וחלב, יעשה כבר שיפור משמעותי בכאבי הבטן. זה לא יפתור שום בעיה, אבל זה יקל.
רציתי לשאול על קולונסקופיה, שזה אבחון פולשני, נכון? וזה גם יכול לגרום לנזקים?
כן. יש מצב שאנשים ממש, שמעתי סיפורים שאנשים החדירו להם את הצינור, ושם נפגע דופן המעי עם איזושהי פעולה לא נכונה. אני לא יודע כמה זה שכיח, שיש פגיעה במעי מקולונוסקופיה, אני לא יודע כמה זה שכיח, אבל יש אנשים שחייבים לעשות את זה.
אם כבר דברים פולשנים, מה דעתך על חוקן, שזה גם משהו שהוא יחסית נפוץ לבעיות עיכול?
חוקן, קודם כל אני מוכשר לקולון הידרותרפיה, שזה חוקן מים מקצועי. זה אחד מהסמכות שלי. אני בזמנו, כשפתחתי את הקליניקה בירושלים, לפני 10 שנים, אני כבר 14 שנים מטפל, אני מדבר על הקליניקה הגדולה, נפתחה לפני 10 שנים, שם היה לי חדר לשטיפת מים, והייתי שוטף את המים לאנשים. אני יכול להגיד לכם שזה עושה פלאים. אני שטפתי את המים שלי לפחות 30 פעמים בחיי, ב-14 שנים האחרונות, וזה פשוט עושה נהדר. יש כאלה שאומרים שזה פוגע בחיידקים הטובים של הבטן. אני לא חושב ככה. אני לא חושב שזה פוגע בחיידקים הטובים בכלל, מכיוון שאתה לא מכניס זרנוק של מכבי אש לפי הטבעת. הייתם צריכים לצחוק עכשיו. אתה לא מכניס זרנוק של מים, של אני לא יודע מה, אלא אתה מכניס...
יש כאלה שזה עושה להם נעים אולי.
לא, זה... יש אנשים שמפחדים כאילו מה... שזה יפגע בחיידקים הטובים. זה מים. קודם כל, מים לא פוגע בשום דפך. החיידקים חכים למים ושתוציא כל הדרק החוצה. במיוחד אם הוא תקוע ויהווה שם. אין דרך אחרת. ומים נכנסים בצורה מאוד מאוד עדינה. חוקן ביתי, התמכרות אליו על הפנים. חוקן מים מקצועי, התמכרות אליו על הפנים. אבל חוקן מים מקצועי, מדי פעם או לתקופה קצרה אם אתה בבעיה קשה ואחר כך כתחזוקה פעם בשנה לשטוף את המים, מאוד 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 בריא, מאוד בריא. המים הם מסוננים, הפעולה היא מאוד טבעית לבטן, אמנם זה מרגיש פולשני, אבל זה מאוד מנקה, אני מאוד בעד. יש לנו מקרים בקליניקה שאנחנו מפנים לשטיפת מים וזה מאוד מאוד מועיל, מאוד מועיל. יש מקרים אפילו שחייב, ממש חייב.
אנחנו יודעים שהמחירים של טיפולים טבעיים יקרים יותר מקונבנציונליים, ולעיתים גם אחרי הטיפול עצמו שולחים אותך לבית הטבע, קרוב לביתך, ולרכוש סל של מוצרים. איך זה אצלך עובד?
אז קודם כל, כשלא מצליחים לפתור בעיה באופן פשוט ברפואה הקונבנציונלית, אז נחשף בפנינו עולם שלם של פרופסורים ורופאים ורפואה אלטרנטיבית, ששם המחירים הם קצת יותר גבוהים, כי אתה צריך רפואה פרטית. עכשיו, במעטפת של מכון הניג, אנחנו לא שולחים אותך ללכת ולקנות כל מיני דברים מבחוץ, ואנחנו לא מחכים שאתה תיצור איתנו קשר, אנחנו נותנים לך מעטפת שלמה, שבה אנחנו גם מאבחנים את השורש של הבעיה, אנחנו גם מספקים לך את התוספים הכי איכותיים וטובים, אני לא מסתמך על חומרי גלם של חברות אחרות, כי אני רוצה לפתוח את הבעיה מהר ובצורה הכי יעילה וטובה עבורך, אני גם מלווה אותך למשך התקופה, וגם אני עושה איתך פגישת סיכום לכל מה שעברת. במקומות אחרים שזה נשמע זול יותר או מורכב או לא יודע מה, אתה הרבה פעמים משלם על עוד פגישה ועוד פגישה ועוד אבחון ושולחים אותך לשם לעוד בדיקה, והרבה פעמים אתה תעשה בדיקה מאוד מאוד יקרה, ובסוף אחרי שאתה עושה את כל הבדיקה היקרה, ייתנו לך עוד סל של תרופות. אצלנו הבדיקה וסל התרופות וגם סל התוספים, הצמחי מרפא וגם הליווי, הכל כלול באותה תוכנית, הכל אין-האוס אצלנו. לכן בסוף גם המחיר הרבה יותר מונגש, הרבה יותר נוח, ובסוף זה לפתור את הבעיה, זה הדבר הכי חשוב. כשאתה פותר את הבעיה, אז הכסף מאוד מאוד מתגמד.
באיזה תדירות מטופלים שלך צריכים לעשות בדיקות דם?
ברמת העיקרון, אין צורך שיעשו בדיקות דם אם הבעיה היא רק במערכת העיכול. אם בן אדם סובל מלחץ דם גבוה, עבר איזשהם ניתוחים, עבר כל מיני בעיות יותר מורכבות, יש לו איזה מחלות רקע, אז כדאי שיעשה בדיקות דם לפני כן, כדי שנראה את המצב ממה אנחנו מתחילים. אבל בן אדם שסובל רק מבעיות בטן ואין לו כל מיני דברים ברקע, אני לא צריך את הבדיקות דם כדי להבחן אותו וכדי לטפל בו. כמובן שאם יש מהחצי שנה האחרונה, עדיף לבוא איתם, אבל הם לא ייתנו לי אינדיקציה. אני אתן לך דוגמה לבדיקות דם. צורך העניין, בדיקת דם יכולה להגיד שיש זיהום בגוף, אבל אז השאלה נשאלת איזה. אבל עכשיו, מכיוון שאני כבר ראיתי איזה מהלשון או מהדרכים אחרות, אז אני לא צריך את הבדיקת דם. כי יכול להיות שהבדיקת דם תבלבל אותי ותגיד, אוקיי, הבדיקת דם מראה שאין זיהום, אבל אני רואה אותו. זה דבר מאוד חשוב להבין אותו. הרבה פעמים בדיקת דם תראה תקינה לחלוטין. הבן אדם סובל. זה כמו שאומרים, הניתוח הצליח, החולה מת, אז יש הרבה מצבים שהבדיקת דם נראית טובה, אבל הבן אדם ממשיך לסבול. אז מה, הכל בראש שלו? לא, לא הכל בראש שלו. יש דברים שניתן לבדוק, לא דרך בדיקות דם, וזה מה שדיברנו קודם, על האבחון לשון, או גלגל העין, או כל מיני דברים אחרים, שאני יודע לזהות דברים שלא רואים בבדיקות דם. לשאלה יותר מדעית, למה לא רואים בבדיקת דם פטריית קנדידה? כי פטריית קנדידה היא חלק בלתי נפרד מהגוף שלנו. אז גם אם מרימת הראש, והיא מאוד מאוד מציקה בבטן, הגוף שלנו לא מזהה אותה כגורם זר. אז אמנם זה מציק, אבל לא רואים את זה. המון פעמים גם הליקובקטר בבדיקת דם יראה כמו וירוס. לפעמים ניטרופילים נמוכים וליפוציטים גבוהים, זה מראה על זיהום חיידקי, אז זיהום וירוס הרבה פעמים לא יהיה בכלל וירוס. וירוס קבוע יכול להיות הליקובקטר במערכת. אל תשאלו אותי למה, אבל זה הרבה פעמים קורה, פשוט מהניסיון בקליניקה.
בהתחלה דיברת על הפרשות לבנות בלשון, הפרשות וגנליות, יש בצבעים אחרים ויש לזה משמעות אחרת?
אז הרבה פעמים אנשים מתייעצים איתנו על לשון צהובה או לשון, זה הרבה פעמים הקנדידה נצבעת בגלל הקפה או הסיגריות או דברים כאלה, או מהאמזון שאכלנו. אם שתיתם סמודי, נגיד אני היום בבוקר שתיתי סמודי עם אוכמניות כחולות, אז אם היה לי קנדידה, אז הייתם רואים את הלשון שלי שחורה. למה? כי האוכמניות הכחולות היו צובעות אותה בצבע כחול שחרחר כזה, את הקנדידה עצמה. אז בן אדם שמעשן, הוא יראה צבע צהוב. לפעמים, אם הוא מעשן כבד, הוא יראה צבע צהוב, כי הניקוטין פשוט יושב לו על הקנדידה. אז הקנדידה היא בדרך כלל לבנה. הפרשות אחרות אני לא מתעסק איתן. בדרך כלל הפרשה היא לבנה, זה מה שהגוף יודע להוציא. הפרשות צהובות, הן יהיו יותר דלקתיות אולי. הפרשות שקופות יותר, הן יותר נובעות מחום. זה קשור כבר לרפואה הסינית, אני לא מלאה אתכם ביותר מדי פרטים. אנחנו בקליניקה יודעים להבחן את זה. הפרשות וגינליות הן טבעיות, אבל אם זה יותר מדי וזה ייצר גרד, פטרת, אי נוחות, וזה ממש מייצר ריח לא נעים או דברים כאלה, זה פטריה שאנחנו כמובן כדאי לפתור אותה מהשורש, שזה מערכת העיכול. אז אנחנו יכולים לפתור אותה מקומית, אבל מקומית לא מספיק, צריך לפתור את זה מהבטן, לאותם נשים שסובלות מפטרת בנרתיק, או דלקות חוזרות או דברים כאלה.
מי שבא אליך בגישה שהוא רוצה לרדת במשקל, הוא ניסה כל נשיטות ולא מצליח. מה אתה מציע לו? איזה פתרונות אפשר לעשות?
אז קודם כל, השמנה או תנגודת לאינסולין, שזה מילה שעכשיו יותר ויותר אנשים מתחילים להכיר אותה סוף סוף, זה מצב מאוד בעייתי, זה אפידמיה עולמית שאנשים סובלים מהשמנה, ואני יכול להגיד לך שיש קשר הדוק בין בעיות במערכת העיכול, פטריית קנדידה, חיידק הליקובקטר פילורי, להשמנה. כאשר מערכת העיכול שלנו תקועה, עם זיהומים ורעלים שלא טיפלנו בהם, אנחנו באופן די מיידי נעלה במשקל. לא משנה מה נאכל. ובדרך כלל שיש זיהומים, אז אנחנו נאכל יותר סוכר, לא בגלל שאנחנו כל כך אוהבים סוכר, אלא כי המזהמים האלה רוצים את הסוכר, הם מפרישים רעלנים שעוברים לנו דרך מחזור הדם, ומגרים לנו את הבלוטות ומגרים לנו את המוח לרצות את הסוכר הזה. אז אחד הפעולות שקורות מדהים במכון הנינג, זה שכשאתה מתחיל לטפל בקנדידה וליקובקטר, התאווה למתוק יורדת, ובסרטוני המלצה אתה תראה, בסרטונים שלנו באינסטגרם ובפייסבוק ובטיקטוק, אתה תראה אנשים שמתארים שהם ירדו במשקל אפילו 15 ו-20 קילו בשלושה חודשים, ו-8 קילו ו-10 קילו, שהם לא הצליחו לרדת אותם שנים בזכות ניקוי של מערכת העיכול.
ויש לקוחות שאתה לא מקבל, נגיד אם מישהו עשה זריקות הרזיה, שזה גם נהיה נפוץ או זמפיק, נכון?
אני מאוד לא בעד, ביום ששמעתי שהדבר הזה יוצא, עכשיו כבר יותר ויותר מבינים שזה בעייתי, אני ביום הראשון אמרתי לא לגעת, אני לא בעד הדבר.
לא, אבל מי שכבר בא, עשה את הזריקות האלו, וזה לא עבד לו, אז אפשר לטפל לו?
בטח, בטח.
שצריך איזה תקופת צינון בין...
לא, בטח, בטח, לא משנה באיזה מצב אתה נמצא, לבוא לטפל, חד משמעית. במכון הנינג אתה תמצא, אנחנו נמצא את הדרך לטפל במנגנון הנכון, ואחד המנגנונים הכי גדולים של השמנה הוא סטרס. ולנו יש לפחות 4 פורמולות שונות מאוד 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 איכותיות לטיפול בסטרס, שהם בעצם, ברגע שנוריד את רמת הסטרס, אז כל המערכת תעבוד יותר טוב. הסטרס הוא כמו מעט את כל האוטו, זה כמו לשים לך מקלות בגלגלים.
זה אשכרה, מעיץ את ההזדקנות.
מעט את כל תהליך חילוף החומרים, אז להוריד סטרס ולנקות את מערכת העיכול, חד משמעית יעזור לאנשים לרדת במשקל.
טוב, לקראת סיום, יש לנו פינה שאנחנו שואלים את ה-GPT, שאלות שקשורות לאורח בנוכחותו, ולראות מה יצא.
אז מה נשאל אותו היום?
אז נשאל את GPT, מה אתה מציע לי לעשות אם אני רוצה לטפל באופן טבעי בליקובקטר פילורי? אולי הוא ימליץ על מכון הנינג.
אולי.
בוא נראה. אוקיי, אז להלן הגישה ההוליסטית והטבעית הכי עדכנית. אז אחד, מתחילים בשינוי תזונתי, שזה בעצם הבסיס, להוציא סוכר לבן, קמח לבן, מוצרי חלב, פרת תעשייתיים, אוכל מטוגן, אלכוהול ועוד לא מעט דברים. מה כן לאכול? קורקום, ג'ינג'ר, קינמון, כרוב ושום. תוספים.
אגב, יש אנשים ששום, ג'ינג'ר, כרוב אמרת?
כרוב, יכול לעשות בלגן.
והיה שם עוד משהו, יכולים לעשות בלגן בקיבה לבן אדם שההליקובקטר גרם לצרבת או גרם לדלקת, ממש יכול לעשות לו בלגן לא נורמלי. אז הצ'אט GPT פה, אני לא יודע מה הוא קרה, אבל את האתר שלי עוד לא קרה.
אוקיי. תוספים, פרוביוטיקה, מסטיק גם, אם אתה מכיר, שמן אורגנו, ואלוברה לשתייה.
אוקיי, אז בוא נדבר על זה, כמה מילים. קודם כל, תודה רבה לצ'אט GPT, הוא היה נחמד מינוס, קיבל ציון מ-1 עד 10, 2. אבל 2 זה לא 0. כאשר אנחנו רוצים לטפל בהליקובקטר פילורי, דבר ראשון, כמובן שמן אורגנו, אבל כאן נשאלת השאלה איזה שמן אורגנו, ואנחנו נכנסים לברדק עצום, כי יש המון המון פורמולות בחוץ שאין בהם את הקרווקול או מספיק קרווקול, אתם לא תדעו את המינון, אז עדיף להתייעץ עם גורם מקצועי, ולא רק שמן אורגנו יעזור. הבעיה בהליקובקטר פילורי זה שהוא פוגע ברקמה, הוא פוגע ברקמה של הקיבה, ולכן צריך לשקם את הרקמה. במכון הנינג אנחנו נותנים סירופ מיוחד שנקרא HP, שהיא פורמולה שמשקמת את הרקמה ובונה אותה מחדש. אחד הדברים שלא נאמר שם זה שהליקובקטר יש לו שם שני. אמנם אני נתתי לו אותו, אבל הוא לא הקשיב לי, נקרא הליקובק סטרס. הליקובקטר יושב הרבה על מתח נפשי וסטרס. למה? יש סוד ברפואה סינית שנקרא אש של הכבד פורצת לקיבה. כאשר אנחנו נמצאים בסטרס, האש, החום הזה, בכלל הכעס והמתח והדאגת יתר והמחשבות יתר, החום של הכבד, זה חום של הדם, פורץ לקיבה וגורם לצרבת וגורם לחוסר איזון בקיבה. מתח מעלה את הסיכון לחלות בהליקובקטר פילורי בקיבה ולפגיעה ברקמה בקיבה, ולכן אחד הפורמולות לטיפול בבעיית הליקובקטר פילורי היא פורמולה להורדת מתח. אצלנו אנחנו נותנים אותה גם לצד מגנזיום ליפוזומלי, שהוא לא הזכיר אותו פה בכלל, שלא רק שומר על הקיבה ועל מערכת העצבים, גם מרגיע את המתח השרירי שקשור עם המתח של הכבד שקוראים לאש שלו לפרוץ לקיבה. החוכמה שאנחנו עובדים במכון הנינג היא חוכמה מאוד 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 עמוקה, לא בעצות אחיתופל ולא בטיפים מעולם העתיק של כל מיני, איך קראת לזה קודם, רפואות אליל, אלא אצלנו זה שילוב מאוד מאוד עמוק של ידע, גם עתיק, גם מתקדם מאוד, מונגש בצורה מאוד מאוד טובה, עם פורמולות שהן לא מגילות, הן מאוד מאוד אפילו טעימות, ובטיפול מאוד נוח שאתה לוקח אותו ב-10 שניות בבוקר ו-10 שניות בערב, שמשקם לך גם את מערכת העצבים, גם את הקיבה וגם את הבטן, יכול מאוד לעזור. המילה שהוא אמר שם מאוד יפה שנקראת פרוביוטיקה, לא תעזור לחיידק הליקובקטר בשום צורה, אלא אם כן יש שם חיידק מיוחד, שהוא סוד בפורמולה של מכון הנינג שנקראת BC4+, שזה חיידק מיוחד, שרק אנחנו משתמשים בו, שהחיידק הזה בעצם עוזר כנגד חיידק הליקובקטר פילורי, ולשקם את הקיבה, והוא החיידק היחיד שעושה את זה. אז פרוביוטיקה באופן כללי טובה למעי, אבל להליקובקטר אין לה שום קשר בכלל, רק במכון הנינג יש פרוביוטיקה שכן יש לה קשר. זאת אומרת, אם תיקח פרוביוטיקה, אם מישהו ינסה לפתור את ההליקובקטר שלו עם ההמלצה הזאת, הוא ילך יקנה איזושהי פרוביוטיקה שאין בו את החיידק המיוחד הזה שלי, הוא לא יפתור את ההליקובקטר בכלל. אולי זה יסייע לו לבטן בדרכים אחרות, אבל ההליקובקטר ממש לא.
וואו. קיבלנו פה המון אינפורמציה.
לגמרי.
אני אלך להסתכל על האתר, גם על הלשון, גם על האתר שלך, נשים
קישור. יש לנו הרבה שיעורי בית לעשות.
נשים קישור לאתר של מכון הנינג בתיאור הפרק, באמת נחקור את הנושא הזה עוד יותר, זה ממש מעניין, וגילינו פה דברים שלא שמענו עליהם לפני. ותודה רבה, יאיר, שבאת, התארחת, והשארת לנו את הידע.
באהבה רבה.
תודה.